בפרשת השבוע, פרשת שלח, עסקנו בעבר במצוות שונות, ובין שאר המצוות שאנחנו לומדים בפרשת זו יש מצווה אחת שהיא חביבה במיוחד, גם חביבה בגלל סגולותיה, אחת משבעת המצוות. בכל התורה כולה יש שבעה מצוות ועניינים שעליהם אמרו חז"ל שהם שקולים כנגד כל התורה כולה, ואחת משבעת המצוות האלה הלא היא מצוות ציצס, וגם משום שמצווה זו מתקיימת על ידינו בכל יום, בכל יום וכל היום, ולכן מצווה זו חביבה במיוחד. ואף על פי שבעבר עסקנו בה בפנים שונות, השיעור היום אלה דברים שעדיין לא עסקתי בהם ברבים, וחשיבותם גם משום שהם נוגעים הלוך על המעשה בפרטים רבים. כדרכו של תורה, חז"ל אמרו בשבת דף קל"ט שתורה אמורה להיות משנה ברורה והלוכה ברורה במקום אחד, אז באופן טבעי נעסוק ביום גם בלומדס וגם בסוגיות שונות שנוגעות למעשה. אז בעיקר אנחנו נעסוק היום בבגד של ציצס, בבגד המחויב בציצס, איזה בגדים מחויבים ואיזה לא. והשאלה הראשונה, איזה מין חייבת בציצית? האם יש הבדל בין מין למין? אז בסעיף הראשון בסמן ת' בשולחן אור החיים נחלקו המחבר והרמ"א, דעת המחבר שאין מצווה מן התורה אלא בצמא ופשטים בלבד, רק שני מינים אלה, צמא ופשטים, חייבים מן התורה בציצס. והרמ"א כותב, יש אומרים שכל המינים חייבים והוכי הלכס. כך כותב הרמ"א. הרמ"א כותב שההלכה כאותם הראשונים שכל המינים כולם חייבים בציצס מן התורה, כאשר המחבר פוסק רק צמא ופשטים בלבד. מחלוקת זו שבין המחבר לרמ"א נפתחה כבר בדברי הראשונים, ויש לה מקורות בסוגיה הגמורה במנוחס דף ל"ט, שם מקור הסוגיה. שם הביאו חז"ל את התנא דרבי שמואל. תנא דרבי שמואל אומר שכל מקום שכתוב בתורה סתם בגד על כנפי בגדיהם, סתם בגד זה צמא ופשטים, כך אומר תנא דרבי שמואל, אבל רוב אומר באותה סוגיה הקונוף מין קונוף, ורוב השואל שלכאורה יש סתירה, מצד אחד צמא ופשטים, מצד שני הקונוף משמע מין כנף, וכל כנף, כל בגד חייב בציצס. רוב המיישב שיש הבדל, צמא ופשטים פותרים בין במינם בין שאין מינם, שאר המינים אינם פותרים אלא כאשר הציציות הם ממין הבגד. אבל על כל פנים למדנו משיט הסרובה שלא רק צמא ופשטם אלא כל המינים כולם חייבים בציצס מן התורה. הרמב״ם והריף, הריף שם במקום בהלכס ציצס אשר במסכת מנוחס, והרמב״ם בפרק ג' מהלכס ציצס, הריף והרמב״ם שניהם נקטו שההלכה כתנא דרבי שמואל שמן התורה אין חיוב ציצס אלא בבגד צמא ופשטם בלבד, כאשר ראשוני אשכנז, כך הביאו התוספות, גם במנוחס למטס, גם בחולין דף ק"י, הביאו התוספות שרש"י ורבנו תם, שני עמודי העולם מגדולי אשכנז הראשונים, רש"י ורבנו תם נקטו שההלכס כבשרוע, הלוכי כרובה, שכל המינים כולם חייבים בציצס מן התורה. המשנה ברורה שם במקום כותב שיש כמה נפקא מינס. משום קוצר הזמן, משום שאנחנו עוסקים בסוגיה נכבדת, אני לא רוצה להפליג לדברים שאינם מעיקר ענייננו. אז אחד משלושת הנפקותות שכותב המשנה ברורה, מה בין מצווה דאורייתא ומצווה דרבנן? אז ההבדל הראשון, הנפקא מינה הראשון, כותב המשנה ברורה שראוי, ראוי להשתדל לכתחילה ללבוש טהרה של צמא כדי לקיים מצווה דאורייתא. כאשר בידינו לקיים מצווה דאורייתא ומצווה דרבנן, עלינו להדר לקיים מצווה דאורייתא. ולדעת המחבר שמן התורה אין מצווה אלא בצמא ופשטים בלבד, ראוי לכל אדם להשתדל ללבוש טלס של צמא כדי לקיים מצווה זו מן התורה. רבי מן הראשונים, אף אלה שלא הכריעו בין הריף והרמב"ם מצד אחד, רש"י ותוספות מצד שני, אלה ממש הרים גדולים, הגדולים שבכולם, הריף והרמב"ם ורש"י ורבנו תם, שנחלקו בסוגיה זו. ספר המכריע סימן ע"ח, ספר האוגר סימן ע"ח והבייס יוסף, כל אלה נקטו שלכתחילה ראוי להחמיע כשיטת הסרי והרמב״ם ולהדר ללכת בתעלה של צמא. בספר אליהו רבו, שם במקום בסימן טס בשולחן ערוך החיים, הוא כותב שראוי לו לאדם, להדר שגם תעלה סקוט נהיה של צמא, משום שכל היום כולו אנחנו מקיימים מצרסצס עם הטלסקוטן שאנחנו לובשים. ואף על פי כן היו רבים, רבים מגדול ישראל שלא הקפידו ללכת דווקא טלסקוטן של צמר. בספר מעשה רב, אלה מנהגי הגרו כידוע, באות י' זיין כתוב שהגוהן לבש טלסקוטן של צמר גפן מתחת לחולצה שלו. הוא לא הקפיד בטלסקוטן של צמר. אף שבביאור הגרו בשולחנו הוא לא מכריע בין המכבי לרמו. הגרו לא נוקט דעה האם הלוכה כריב הרמב״ם או כרשי ורבנותם, כמחבה או כרמו, אבל במעשה רב כתוב שהוא לא נהג ללכת עם טלסקוטן של צמר. אז במעשה רב שתחת ידי יש הוצאות שונות של הספר הזה, כי יש שם לקט של דברי תלמידי הגרו ותלמידי תלמידיו שמסבירים את מנהגיו, ושם כתובים שתי הסברים למנהגו של הגרו, של הגוהן, שלפיהם אין הכרעה בשיטת רבינו הגוהן בין המחבה לרמו. אז סברה אחת כתובה שם, הגוהן בלאו הכי הלך כל היום כולו עם טלסגורו. הלא ידוע שכך היה מנהגו, הוא ישב כל היום כולו מאלויסה שחר הצייסה כחוב מאותר ומאותף בטלס ובתפילין. אז בלאו הכי הוא קיים מצווה עשי דיורייסה של ציצוס כל היום כולו על ידי הטלסגורו שלו, ולכן הוא רצה לקיים גם המצד רבונו שלו איסוסור בטלסקוטן. אז הטלסקוט נהיה של צמר והטלסקוט נהיה של צמר גפן כדי לקיים לו איסוסו. אני חייב לומר שסברה זו קשה מאוד בעיניי, וכי לא עדיף לקיים פעמיים מצווה דיורייסה מאשר פעם מצווה דיורייסה ופעם מצווה בון. אינני מבין, אילו לו איסוסו היה מן המצוות הנדירות ניחא. יש היום איזו אגודה של מצוות נדירות, אפשר לקיים כסף והם מקיימים בשביל האדם מצוות נדירות, אבל איסוסור איננה מצווה נדירה. אני חושב שהמצווה השכיחה ביותר בכל שיש בעולם, כי כל יהודי מקיים לפחות 100 פעמים ביום לא איסוסור. כשהוא אומר 100 ברוכס, 100 ברוכס כל אחד אומר, אז 100 ברוכס זה 100 פעמים לא איסוסור. הלוא כל הברכות כולם מדרבנן, חוץ מברכס התוירה וברכס המוזן כמובן, אבל בערך 100 פעמים ביום הוא קודם כל מובטח לו שהוא מקיים לא איסוסור. חוץ מזה, זה לא רק הברכות נטילת ידיים, זה לא איסוס, אבל כל כך הרבה מצוות הם לא איסוס. אז אם אדם לובש שתי בגדים של דלת קנפס, אז איבדידי תעלי הייתי אומר עדיף, הלו כל בגד זה מצווה בפני עצמה, אז למה לא לקיים פעמיים מצווה דיורייס, ומה העניין לקיים דווקא ציצוס דרבונן? זה סברה אחת שכתובה שם. סברה נוספת שיותר מתיישבת על איבי כדי להסביר את מנהגו של הגוהן, מדוע הוא לא הקפיד בכל זאת ללכת קלסות של צמר, משום שהבגד התחתון שלו, בגד הזיעה, מה שאנחנו קוראים גופיה, היה של פשטן, והגוהן הקפיד לא ללכת צמר על גבי פשטים אפילו בלי חיבור, ומכיוון שהוא נהג כמו כסווה הארי, שטלסקוט נהיה מתחת לחולצה ולא מעליו, והוא הקפיד שצמר על פשטים גם כן לא ללבוש אף על פי שאין חיבור ביניהם, ולכן טלסקוטן שלו היה של צמר גפן ולא של פשטים. אז אלה שני הסברים למנהגו של הגוהן, אבל מלבד הגוהן היו רבים בגדול ישראל, בפרט בארץ ישראל בקיץ המזרח תיכוני, שלא הקפידו ללכת טלסקוטן של צמר, ביניהם החזוניש. החזוניש לבש טלסקוטן של כותנה ולא של צמר, וכך נוהגים כמה וכמה גדולי הדור כמנהגו בעקבותיו. ויאף על פי שהמשנה ברורה כותב בעקבות אליהו רב והרבה אחרים מן האחרונים שראוי לו לקדם גם בטלסקוטן להקפיד ללכת בגד של צמר כדי לקיים מצסצס דיורייסה כל היום כולו, אני בכל זאת רוצה להמליץ וללמד זכות על אלה שלא הקפידו ללכת טלסקוטן של צמר. הרי בהזדמנות אחרת עסקנו, אני חושב שכתבתי עריכות בסוגיה זו במחסו של חומש ברשס בסימן למד טס, ושם עסקנו בשאלה מאוד מעניינת שקשה להגדיר אותה. בסימן תחוף ריש נון ווב בשולחן אורך הרחיים בסעיף הראשון הרמו כותב, אין עודם חייב לבז בזוי נראה על המצווס. הרמו מדבר כמה כסף אדם צריך להוציא על קיום המצוות, והרמו לא מגדיר כמה, הוא רק כותב אינו עודם חייב לבזבז הוין רב על המצווס, הוא לא כותב כמה כן. רבי יוסף גם הוא עוסק בשאלה הזו שם, והוא מביא מרבן ירוחים אולי איסו נחוסוף כדרך שמרו חזל, באו שהתקינו המבזבז על יבזז יוסף מחוימש, אולי עשירית ולא חוימש, אבל הרמו כותב הון רב אדם לא צריך לבזבז. לכל דעת הרמו שאין הגדרה, אין דין באחוזים, זה תלוי, זה באופן יחסי, כל מצווה לפי המחיר הסביר. אדם לא צריך לחרוג באופן קיצוני מהמחיר הסביר, זה כבון הסלמו שאין עוד מחייב לבזבז הון רב על המצווה. שם מדובר במצווה חיוביס, במצווה סלולב והדומה לו, קל וחיים במצווה קיומית. הרי אם אדם לא לובש דלת קנפיס, הוא לא מבטל מצווה ססי, הוא רק מפסיד את קיומה, אבל הוא לא נקרא עבריין, הוא לא חותם, הוא לא לובש דלת קנפיס, הוא לא מחויב במצווה. אלא המצוות, כמו מצווה ססס קרויות בפינו, מצוות קיומיות, הוא לא מבטל. אלא שאנחנו בכל זאת מהדרים עד למאוד במצווה ססס, משום שלמדנו במנוחת סף ממלף. אומר להם מלאכה לרב קטינה, מלאך גילה לרב קטינה מן המירועם, שבעיד נדריתך אנחנו נאנשים על אי קיום מצווה ססס. גם כאשר אדם לא לובש דלת קנפס, על עצם העובדה שהוא לא לובש דלת קנפס כדי לקיים מצווה ססס, הוא עתיד לתת את הדין בעיד נדריתך, ולכן אנחנו מקפידים עד למאוד לקיים מצווה הזו. אבל לכל פנים היא כולה קלה יותר מביטול מצווה סלולב, כי בכל זאת זו לא מצווה חיובית. אז במנחת סושה בראשית דף למטס עסקתי בהרחבה מה מידת התורח והצער שאדם צריך לתרוח או להצער כדי לקיים מצווה. חז"ל או השולחן ערוך אמרו לא עוסק אלא בהוצאות ממון, אבל מסתבר שצער דגופה לא שונה מהוצאות ממוניות, וכשם שהוא לא צריך לבזבז הון רב כדי לקיים מצווה, הוא גם לא צריך להצטער צער רב כדי לקיים מצווה, או לתרוח טרחה מרובה כדי לקיים מצווה. קל יותר להגדיר הוצאות ממון, משום שאפשר לדבר באחוזים, מאשר להגדיר תורח או להגדיר צער. איך אפשר להגדיר כמה צער אדם צריך להצטער או כמה תורח הוא צריך לתורח? ובכל זאת ליקטתי מקורות רבים, גם בתחום של התורח וגם בתחום של הצער. כמדומני שבאתי שתי ראיות מגמרות מפורשות שאדם לא צריך לחלות ולפול למשכב כדי לקיים מצווה. מסתבר שצער רב דינו כחולי, גם בשבס, גם בהלך שבס, צער רב דינו כחולי. אז בכל אופן, בסוגיה הזו הערכתי במחסו של ברשס בסימן למטס, ואני רוצה עכשיו לחזור לשאלה דידן. בימי הקיץ החמים בארץ ישראל הרבה אנשים קשה להם ללכת עם טלסקוטן של צמר. אני לובש טלסקוטן של צמר כדרך החסידים, היום במקרה לא, אבל אני לובש טלסקוטן מעל החולצה. אלה שלובשים מתחת לחולצה מן הסתם עוד יותר קשה להם. אז כמה צער אדם צריך להצטער אפילו על מצווה חיובי כמו לולב? קל וחומר על מצווה ססס שלא מדובר בביטול מצווה אלא באי קיומה. קל וחומר כשהוא לובש בגד שלפי הרמו אף היא חייבת בציצס מן התוירה, בפרט לאשכנזים שפוסקים כמו הרמו, גם לבייס יוסף, אבל זה מחלוקס רשיינים. אז כמה צער אדם צריך להצטער להדר במצווה דיורייסה, כאשר לפי רוב הפויסקים בלאו הכי הוא מקיים מצווה דיורייסה? במקרה הגרוע הוא מקיים מצווה דרבונון, ומדובר במצווה קיומית ולא במצווה חיובית. ודאי שאדם לא צריך, לא חייב להצטער צער ניכר בהידור הזה, כאשר לרוב הפויסקים והרמו בכללם, בפרט אשכנזים שנוהגים תמיד כרמו, הוא מקיים מצווה דיורייסה גם בשער בגדים. ולכן אף שהמשנה ברורה כותב שכך ראוי, אבל כאשר הדבר כרוך בסבל ובצער, יש להם על מה שיסמוכו. אז אלה רבים וטובים שלא מקפידים ללכת בקיץ עם טלסקוטן של צמר, לא רק שאין לגעור בהם, אין גם לתמוע עליהם, ויש להם על מה שיסמוכו. כך נהג החזון איש וכך נהגו רבים מגדול ישראל. אבל כמובן שיש הידור ויש מידת חסידות להקפיד ללכת בטלסקוטן של צמר כדי להדר במצווה חשובה זו של ציציס. יש בגדים שאולי אפילו מדרבונן אין בהם חיוב. אני זוכר לפני שנים רבות, אני לא זוכר שנים ותאריכים, אבל לפני שנים רבות היה מאוד נפוץ, היו מייצרים בגדים של ניילון כמעשה רשת, וכך הרבה אנשים היו לובשים ציציות, והחומר הזה הוא קל מאוד והוא לא גורם להזעה מרובה. ורבים מחכמי התורה דנו האם בבגדים האלה בכלל יש מצווה סיטרס. אני לא רואה לאחרונה אנשים שלובשים ציציות כאלה, ואני חושב שטוב. טוב אם נשתקע הדובו, כי ספק רב אם יש בכלל מצווה סיטרס בבגדים האלה, וכולנו הרי רוצים בכל זאת להדר במצווה סיטרס ולקיים אותה משום סגולותיה הגדולות, ומשום שאמרו חז"ל שבעיד נדריתך אנחנו נאנשים כאשר אנחנו לא לובשים בגד סיטרס. אז האם יש מצווה סיטרס בבגדי ניילון? כמה מגדולי הדור התייחסו לשאלה הזו? רב מוישה זצ"ל, באיגרס מוישה, אף הוא עוסק בשאלה הזו, מה הדין בבגדי ניילון. קודם כל מעניין לציין שרב מוישה בכמה וכמה תשובות עוסק בשאלה האם אדם צריך להדר בטלסקופ משל צמר. והוא מתייחס 4 פעמים לשאלה הזו. לא כל כך קשה לזכור את 4 המקורות כאלה, כי זה מופיע לראשונה באיגרס מוישה אור החיים, חלק א' סימן ב', אחר כך חלק ב' סימן א', חלק ג' סימן א', פעם רביעית, זה כבר יותר מסובך. יורדיה, חלק ג' סימן נון ב', עוז ב', כי זה יורדיה, ולכן הסוגיה הזו עולה רק כבדרך אגב, באות ב', בתשובה בסימן נון ב', יורדיה חלק ג' באיגרס מוישה. ובכל המקומות האלו הוא כותב שראוי, כדברי המשנה ברורה, שראוי להדר, לקיים אף טלסקופן של צמר, כך כותב למוישה, וכך הוא מעיד על עצמו שגם הוא נוהג. לגבי בגדי ניילון, איגרס מוישה, אור החיים, חלק ב' סימן א', רב מוישה נשאל לגבי בגדי ניילון, האם יש בהם מצווה סיטרס או לא. הרב שמעון, המקום הקבוע שלך פנוי. אז רב מוישה דן בקשר לבגדי ניילון, האם יש בהם מצווה סיטרס או לא, ורב מוישה נוטה שאפילו מדרבנן אין מצווה סיטרס נוהגת בבגדים האלה, משום שהם אינם אריג, וזה היסוד של טומאס בגודם ושל שם בגד בכלל. צריך להיות אריג בתורה, בכל הפרשיות של טומאה ותורה כתוב או בבגד או בכלי אור. כלי אור איננו בגד. ולהדיה מבואר במנוחס דף מם שבגד של אור פטור מן הציטס, אין מצווה סיטרס בבגדי אור. בגמורה לא כתוב מדוע אין מצווה סיטרס בבגדי אור, ורב מוישה אומר משום שאור הוא גוף מוצק, הוא איננו אריג, הוא לא עשוי מחוטים שנהרגו, ולכן אין מצווה סיטרס בבגדי אור. רב מוישה כותב את ההסבר הזה מדעת הנפש, אבל כך כתוב בלבוש וגם בשולחן ערוך הרב בסימן י' בהלכות סיטרס, ולפי זה בגדי ניילון שהם יצוקים, שהם לא מעשה אריג, אין בהם מצווה סיטרס בכלל, כך כותב רב מוישה. והוא מוסיף לטעון שגם אם יארגו בגד מחוטי ניילון, מכיוון שאין דרך להרוג בגדי ניילון או גופים של ניילון, אין זה בכלל בגד ואין כאן חיוב ציטס. זה רק פעם אחת. בשאלה ששוב יש דברי יעציב של מוירי ורבי, הרבי מקלויזבורג, בסימן ג' באור החיים, הוא מתכתב עם הרב ממקווה. הרב ממקווה חיבר ספר הטרס מוישה, היה מגדולי הרבנים בתקופתנו, והם מתכתבים בשאלה הזו, בגדי ניילון, האם חייבים בציטס או לא. ורוב הפלפול שלהם נסוב על הלוכה שכותב הרמב״ם בפרק א' מלכס קיילן, פרק א' מקיילן, הלוכה ג' הלוכה י' א', כל שגדל ביבשה יש בו טומאס וגודם, כל שגדל בים אין בו טומאס וגודם, והם דנים האם הדין הזה נוגע גם לציצס או רק לטומאה וטהרה. משום מה הם הניחו שנפט זה דבר שגדל בים, נפט איננו גדל בים. יש קידוחים ימיים, יש קידוחים יבשתיים, אבל אלה כמו אלה, הקידוחים מוציאים נפט מקידוחים במעבה האדמה. נפט לא מעורב במי הים, לא מוציאים אותו ממי הים, אלא מקידוחים תת-קרקיים. אז יש בים השחור יש קידוחי נפט, בחצי האי ערב יש קידוחי נפט, אז לפעמים קודחים בים, לפעמים קודחים ביבשה, אבל נפט איננו גדל בים. אלה שאני הסדרתי מטעם אחר יש לפקפק, אין לי ראיות ברורות, אבל יש לי יותר גושה סלב מתוך לשון הסגמור מתוך דברי הרמב״ם. אני חושב שאין טומאס בגודים ואין חיוב ציטס, אלו בקעין צמר ופשטים, רק חומר שצומח, או גידולי קרקע או על גופם של בעלי חיים. צמר החלם מצד אחד ופישטה מצד אחר. בינם שער המינם חיום ומדרבונון, בינם שער המינם חיום ומנטוירה. אין חיוב ציצס אלו בכאין צמר ופישטים. צמר גדל על בעלי חיים, פישטים זה גידולי קרקע. חומר גלם, כשעושים גדים מחומר גולמי, אין לזה תומס בגודם ואין כאן חיוב ציצס, אלא כן צמר פישטים. הרמב״ם כל הזמן כותב דבר הגדל ביבשה, דבר הגדל ביה, משמע מדברי הרמב״ם, רק מה שגדל, רק מה שצומח, ולא חומר גלם. אם יעשו בגדים מעצם ואבונים, לא עצם, עצם זה דבר שגדל. מחומרי גלם, אין כאן שם בגודם, לא תומס בגודם ולא חיוב ציצס, כך אני חושב. אמרתי פעם ברבים את הסברה הזו, מישהו אמר לי שבספר אור לציון של הגאון רבי ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה בחלק הראשון הוא כותב סברה הזו, מכיוון שהספר הזה אין לי בביתי אז לא הספקתי לבדוק את הדברים. אולי יש מישהו שיש לו את הספר, אז אני אשמח להיווכח אם הוא דן בסוגיה הזו או לא. יש סיבות נוספות לפקפק אם יש מצווה ציצס בבגדי ניילון. יש משנה בקלם בפרק חוף חס, והרמב"ם מביא הלכה הזו בפרק חוף בייז מלכס קלם, חלוק של סיבחו. והרש מסביר, רבנו עובדיה מסביר, שמדובר בחלוק שהוא עשוי כמעשה רשת עם חלונות. זה לשון הראשונים, לשון מאוד פשוטה. בגד שיש בו מעין חלונות ובשרו נראית דרך הבגד, אין לזה שם בגד, לא לתומה ולא לציצס ולא לשום דבר. אז בגדי הניילון הנאו, כפי שאני זוכר אותם מאז, היו באמת כמו מעשי רשת והיו מאוד עבוריריים, ובשר האדם נראה דרכם. הסיבה נוספת לומר שאין כאן שם של בגד, ובציצס כתוב על כנפי בגדיהם, ולכן טעם נוסף לפקפק אם יש מציצס אפילו מדרבונן בבגדים האלה. ומשום כך לא ראוי לברך על בגדים אלא מחשש ברוכה לבטולה, וודאי שראוי לא להשתמש בהם. מי לא רוצה לקיים מצווה ציצס כל היום כולו? וכמדומני שהפסיקו לייצר, או בכל אופן זה לא כל כך שכיח במקומותינו, וראוי להדר לא ללבוש ציציות כאלה. גם ספק אם ראוי לקיים מצווה ציצס בבגדי פוליאסטר, משום שפוליאסטר זה חומר סינתטי ולא חומר אורגני, גם הוא לא צומח. אז הטעם של חולק של סיבחו נופל, לא שייך בבגדי פוליאסטר. הטעם של מוישה שצריך להיות הריג גם נופל, משום שזה הריג. אבל הטעם שאני טוען שצריך להיות דבר הצומח כמו צמר ופישטים שייך גם בפוליאסטר. אבל אם רוב הבגד הוא כותנה וכדומה, ובדרך כלל רוב הבגד איננו פוליאסטר אלא כותנה וכדומה, אז בהלכת ציצס תמיד אז לינה בוסרוב. זה סעיף מפורש, גמרא מפורשת וסעיף מפורש בסימן ת'. אם הרוב הוא של חומר החייב בציצס, אז הרוב קובע. אם הרוב של צמר ופישטים לכולי עלמי יש חיוב דיורייס, אם הרוב של מינים אחרים שראשית הסמכה וחייבים דרבונון, אז יש רק חיוב דרבונון לעולם, אז לינן בוסה הרוי. אז אמרנו מקודם דברי המשנה ברורה שראוי לירי שמיים להיזהר ללבוש בגד של צמר אפילו בטלסקוטן כדי לקיים מצווה סציצס דיורייס. אמנם הראיתי פנים למנהג אלה, ביניהם גדולים וטובים שלא הקפידו ללכת תמיד בימים החמים בטלסקוטים של צמר, אבל כך כותב המשנה ברורה, ובוודאי שיש בכך מידס חסידס. וכאן נשאלת שאלה אחרת. כאשר אדם מצטער בלבישת בגד, האם יש חיוב של ציצס או לא? האם בגד שמצטערים בלבישתו יש לו שם בגד? האם זה קרוי לבישה? האם יש חיוב ציצס בבגד שמצטערים בלבישתו? אז יש פעמיים בשס, לא פעמיים, פעם אחת בשס ובסויסף, אולי יש עוד מקורות, אלה מקורות שאני זוכר, שתי מקורות שאין מצטציצס אלא בבגד שיש בה הנועס לביש. ושאלה הזו חשובה, משום שאנחנו בורחים ממצווה דרבונון כדי לקיים מצווה דיורייסה, ואולי אנחנו בכלל לא מקיימים אפילו לא מצווה דרבונון אם מקפידים דווקא ללכת בגד טלסקוטן של צמר שמצטערים בימי הקיץ בלבישתו. אז במה הדברים אמורים? פעמים רבות בשעס פעמים רבות בשעת התויסבס עסקו בשאלה במנהגנו האם לקבור מייסם בציצס או לא. לכאורה ראוי לקבור מייסם בטליתות ובציצס משום לעג לרש. זה לעג לרש, כל ימי חייהם הקפידו במצווה ציצס ועכשיו קוברים אותם בלי ציציות. אבל המנהג שלנו, כפי שמביא התויסבס, לא לקבור מייסם בציצס, והתויסבס מחפשים טעמים שונים. אז אמרתי, התויסבס הזו מפויה הרבה פעמים בשעת, פעם ראשונה במסכתס ברוכס, פעם ראשונה במסכתס נידר, ובין ברוכס לנידר יש עוד כמה וכמה תויססים שעוסקים בשאלה הזו. אבל בנידר סמך אלף יש סברה שהתויסס כותבים רק פעם אחת בשעס. בנידר סמך אלף כתוב בתויסס שאין לעג לרש כשמס אין לו ציצס, כי המת לא נהנה מהבגדים שלו. לא קר לו, לא חם לו, אין לו הנועס לבישה. וחי דום ידמס גם היה פטור מציצס. אם החי היה לובש את הבגדים ולא היה נהנה מהם, גם הוא היה פטור מציצס, ולכן המייס פטור לא רק משום למייס חופשי, כיוון שמייס אודם פוטו מן המיצס, אלא משום שאין כאן הנועס לבישה, וכשאין הנועס לבישה אין מצווה ציצס, כך כתוב בנידד אף סמך אלף ומתבייס. וסברנו מצינו גם בביס יוסף בסוף סמן יוד אלף, הביס יוסף מדבר על גלימה, האם גלימה חייבת בציצס או לא. רביס יוסף כותב שאין מצווה ציצס אלא בבגד שלובשים לשם הנועס לבישה, אבל אותה גלימה לובשים לשם כבוד ולא לשם הנועס לבישה. עובדה שגם אנשים שיש להם כמה וכמה בגדים לובשים על גבי בגדיהם הגלימה לשם כבוד, ולכן מכיוון שזה בגד של כבוד לא בגד של הנוע, אין בה מצווה ציצס. הדר כמו שחולק על המחבר שם, אבל בכל אופן במחבר אנחנו מוצאים את הסברה הזו. ואם כן, אם אין מצווה ציצס אלא בבגד שיש בנו הסלווי, ששוב חוזרת השאלה תלסקוטן של צמא במי הקיץ שאין לנו הסלווי שהאם החייבת בציצס. אבל אמיתו של דבר אני סבור שאין הנידון דוי מלראי הכלל, לא מתיישב על ליבי, לא נראה לי שצריך לדון בכל רגע ורגע בכל יום ויום. אם כן הוא תתו דבורך לשיעורים, לא סביר שאותו בגד כשהוא נכנס לחדר ממוזג אז זה כן חייב בציצס, כשהוא יצא לשוס הרבים זה לא חייב בציצס, תעשה ולא ימנה עושה, זה לא, 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 לא הגיוני, לא, לא מתיישב על הלב. יויסה נראה שזה תלוי באופי הבגד, במהות הבגד, לשמה מייצרים אותו, לשמה לובשים אותו, זה לא תלוי באופן מקרי האם הוא נהנה או לא. אי אפשר לקבוע אדם שלובש 4-5 בגדים, אי אפשר לקבוע לא בקיץ ולא בחורף אם הוא כן נהנה מכל בגד, לא נהנה מכל בגד. לא צריך לנוע בפויר תכריכים, תכריכים של מס שלא אמורים להנות מהם, הם לא נועדו לנו אסלבישה, כך גם גלימה לחי, אלה נועדו לכבוד המס, אלה נועדו לכבוד החי. בגדים שמקורה מקורה לא נועדו לשם הנועס לבישה, בהם אין מצווה ציצס, מה שאין כן בגד שלא נהנים ממנו בגלל החום, בגלל הקור, זה לא קובע. אבל החידוש ההלכתי הזה שנראה פשוט בעיניי לא מיישב אלא מקשה עוד יותר, אז מה המטל הסגודל שלנו? הלא ברור שהבגד הזה לא נועד לשם הנועס לבישה. אנחנו נוהגים ללבוש טלס רק בשעת התפילה בבוקר, הוא כל כולו בגד של מצווה לכבוד התפילו, לכבוד התפילין. אנחנו נוהגים ללבוש טלס גודל רק בבוקר, וברור שהבגד הזה איננו בגד שאמור לתת הנועס לבישה. אנחנו לא מתעטפים בטלס כשקר לנו, גם לא כשאנחנו יוצאים בימות החורף, יש לנו מספיק בגדים ואף אחד לא מתעטף בטלס כי קר לו והוא צריך לצאת לאיזשהו מקום ואין לו הסקה. ואם כן הבגד הזה ודאי אין בו הנועס לבישה, אז איך אנחנו מקיימים מצווה ציצס עם כל הידוריה בטלס גודל שאנחנו לובשים בבוקר? רב אלחונן כבר מתחבט בשאלה הזו. קויבת שיעורם חלק בייסם חוב ג' עוס חס, ולדעתי רב אלחונן לא כותב דובר המסיעה שובל הלב, אין דבריו מספיקים כדי ליישב את התאימה הגדולה הזו, ולכן אני רוצה לומר יסוד. יסוד שבמשך השנים הרבות ברוך השם שאנחנו לומדים פה ביחד אולי רמזתי לו פעמים רבות, אבל למיטב זכרוני אף פעם לא הרחבתי בו, ואני מנצל את ההזדמנות היום, כמדומני שאף פעם לא הרחבתי ביסוד הזה, ואני רוצה לומר יסוד ולבסס אותו על 4 סוגיות שונות, 10 דקות. והיסוד קודם כל הגדרה, כל חפצה של מצווה שצריך לעשותה בכוונה מסוימת כדי להכשיר אותה לקיום המצווה, כאשר עשינו את החפץ לשם קיום מצוותה, לא צריך שום כוונה אחרת. ודי בכוונה לשם קיום המצווה, להכשיר אותה למצוותה, ולא צריך שום כוונה נוספת. כאשר שומעים הגדרה מופשטת, קשה להבין אותה לעומקה, לאשורה, כל עוד לא נלביש לה אור ומחלצות, כל זמן שלא נגדיר את הלכותיה. ולכן ארבע סוגיות מתיישבות אצלי עם היסוד הזה. קודם כל ציציס. אנחנו עוסקים היום במצווה ציציס. אז הביציוס והטויסס אומרים שרק בגד שעשוי לשם הנועס לוי שחייבת בציציס. אני אומר, היסוד הזה נכון כאשר בגד עשוי לשם כבוד חי, לשם כבוד מת, לשם סיבות אחרות. אבל כשהבגד עשוי לשם קיום מצווה ציציס, היא חייבת בציציס והיא קשרה לציציס ולא צריך שום כוונה נוספת. אין לך כוונה שמכשירה את הבגד למצווה ציציס יותר מהכוונה ללבוש אותה לשם מצווה ציציס. ולכן כאשר מדובר בתכריכים של מס או בגלימה של חי שלא נעשו לשם מצווה ציציס אלא לסיבות אחרות, לכבוד החי ולכבוד המת, אלה אינם מוגדרים כבגד. בגד איננו בגד, איננו חייב בציציס, אלא אם כן הוא עשוי לשם הנועס לבישה. אלא אם כן הוא עשוי לשם כי הוא מצווה ציציס, ואז הוא חייב בציציס וקשר לציציס. דוגמה נוספת, סוכה. למדנו בסוכה דפתה, סוכס גנבח קשירו, סוכס רגבש קשירו. והיא שתהיה מסוכחת כהלכתה. שואלים חזל, מה הפשט שתהיה מסוכחת כהלכוסו? והיא שעושו לשם צל. סוכה אינה קשרה אלא אם כן נעשה לשם צל. כאשר עשו סוכה לא לשם צל אלא כדי לשמור חפצים שמניחים בתוכה, זה לא סוכה. סוכה צריכה להיות עשויה לשם צל. הסוכות שלנו אינם עשויות לשם צל. הם לא עשויות לשם צל. עובדה שכל השנה כולה אנחנו לא עושים סוכות כאלה, ואנחנו מפרקים את הסוכות. מי שרוצה לשבת בצל בזמננו מדליק את המזגן ויושב בבית. אם הוא רוצה לשבת בחוץ הוא עושה פרגולה, או שיש לו מטריית שמש, הוא יושב מתחת לעצים. לא ראינו אחד מאלף שעושה סוכה מפסוידס גוירם ויקב, מצי דקל או דברים אחרים לשם צל. אנחנו בונים את הסוכה ערב סוכות, מפרקים אותה מוצאי החג ולא יושבים בה לשם צל. אז איך כל הסוכות שלנו קשרות? שאלה הזו נשאלת לא רק על הסוכות שלנו אלא גם על הגמור ועל רשי, משום שבסוכת הבייס עומד א' יש סוגיה נוספת. כל אחד זוכר את הסוגיה הראשונה לפחות בכל מסכת. סוכה למעלה מ-10 מאמה פסולה, ויש כמה שיטות בגמור מדוע סוכה פסולה למעלה מ-10 מאמה. רב זירא אומר, משום שכתוב בפסוק וסוכה תהיה לוחם לצל יוימו מחוירוב, סוכה צריכה לתת צל, ולמעלה מ-10 מאמה אדם יושב בצל דפנויס והוא לא יושב בצל שכח. כולי כרב זירא לא אמרי. אז חז"ל אומרים, מדוע כל שאר התנועים, רבה ורובה, לא אמרו כרב זירא? ההיליה מויסה מושיח ידכסיב. הפסוק הזה שרב זירא מתבסס עליו, סוכתי על הצל יוימה מחוירה, והפסוק הזה נאמר לי מויסה מושיח, כותב רשי, אבל סוכס מצווה לא יבוא יצל. סוכה לי מויסה מושיח יהיה לצל, סוכס מצווה לא צריך צל. מה זאת אומרת? לסמן דפליג, זה סוגיה מפורשת. ברייסה בסוכה דפתס והיא שעושה לצל, זו סוגיה שאין עליה יכולת. איך כותב רשי סוכה מצווה לא יבוא יצל? והקושה לא רק על רשי אלא על הגמור אלא שרשי מפרש את הגמרא, ולכן אני אומר שאין סתירה. כאשר מדובר בסוכה רגבש וסוכה גנבח, סוכה של רועי צאן, של שומרי פרדסים, של בורגנים, כאשר מדובר בסוכות שנעשו לצרכים של רשות לא לשם מצווה, אז אין הסוכה כשרה אלא אם כן נעשה לשם צל. אבל סוכה שנעשה לשם קיום מצווה, סוכה כשרה. היא כשרה משום שעשו אותה לשם מצווה סוכה, ודי בכוונה זו להכשירה למצווה סוכה. וזה ההדגשה של רשי, סוכה מצווה לא יבוא יצל. סוכה שעושה לשם מצווה לא צריך צל. ומכיוון שהמצווה מדברת גם על סוכה שעשו לשם מצווה סוכה, לדעת שאר המרואים לא צריך שתהיה עשויה לשם צל. ריש חס צדק בשולחן אורך אורחיים, דיני ברכס הנר בהבדולה. אז יש שני סעיפים בשולחן אורך. אף הסעיפים האלה לקוחים מן הגמורה, הלכות פשוטות. ריש צדק חס סעיף יהוד א' וסעיף יהוד בייס. אי אפשר לברך ברכס הנר בהבדולה לא על נר של בית הכנסת ולא על נר של מייסים, לא על נר של יורצייט. משום שהם לא עשויים להעיר. אין מברכים על נר, אלא נר שהדליקו אותה כדי להעיר. ואלה הנרות לא הודלקו כדי להעיר, ולכן אי אפשר לברך עליהם, אף שהם נותנים אור. אף שאדם ניגש ובודק את ציפוני ידו לאור הנר, אבל מכיוון שמקור לא הדליקו את הנרות האלה כדי לתת אור, ליהנות מאורם, אין לברך עליהם. וכי הנר שאנחנו מדליקים בהבדולה עשויה להעיר, הלא כל השבוע לא מדליקים את אבוקת ההבדלה כשיש חושך בבית, הלא יש חשמל. גם בשעת ההבדלה החשמל דולק, אז הנר הזה לא הודלק כדי להעיר, ואף על פי כן אנחנו מברכים עליה. מברכים עליה כי הדליקו אותה כדי לברך עליה במצוות הבדולה, ולכן היא קשרה. אבל נר של בית הכנסת, שדליקו אותה לכבוד בית הכנסת, נר של יוצאית, שדליקו אותה לכבוד המייס, לאילי נשומר, לסגולה, ולא עשויות, לא למצוות הבדולה, ולא כדי להעיר, אין מברכים עליה. והמקור הרביעי, שאולי הוא המעניין מכולם, רב מוישה זצה לפני הרבה הרבה שנים, אני לא יודע אם הדברים כתובים באיגרס מוישה או לא, אבל אני זוכר, הייתי בארצות הברית, ודיברתי עם אחד מחשובי תלמידיו, לא שמעתי את הדברים מפיו, שמעתי את הדברים מאחד מחשובי תלמידיו, רב ניסן אלפרט, זכר צדיק לברוכה. הוא סיפר לי שרב מוישה מאוד מתחוות בקשר לסנדל של חליץ. אני לא יודע אם יש מי ממאי בית הכנסת שראה פעם שהיה עד למצוות חליץ, אבל יש בבוטי דין, יש סנדל של חליץ. הוא לא נראה אופנתי באופן מיוחד, בלשון המעטה. מן הסתם הוא שוקל כמה וכמה קילוגרם, הוא גדול, הוא מגושם ויש לו רצועות, אף אחד לא ילבש אותה. האם אפשר לומר וחולצו נעלוי מעל רגלוי? מהו נעל? מה מגדיר נעל? אז יש סוגיה מפורשת ביבומס קוב דלת ומדלת. שם כתוב סנדלה עושו לכבודוי אם חולצו חליצוס או פסולו. שם מדובר שוב בתכריכים של מס. פעם היו קוברים מייסים עם נעליים, היו נעליים מיוחדות שהיו קוברים מייסים, וחזל אומרים שהנעליים האלה פסולות לחליץ. פסולים הנעל הזה פסול לחליץ משום דלב להילוך העוביד, לא עושים אותה לשם הליכה. שואלים חזל, סנדל בבידינה וכי כן עשוי להליכה? מה עם סנדל של הבייסדין? אילו מזגה בשליחי דבידינה מקופה דלידיינה. אם השליח בייסדין ירצה ללכת, האם הדיין יקפיד עליו? מן הסתם לא, ולכן זה קשר. ואני שואל, ואם החבר קדישמן ירצה ללבוש את הנעליים של החבר קדיש יקפידו עליו? למה שנניח שאנשי חבר קדיש קפדנים יותר מהדיינים? זה נכון שדיין צריך להיות סבלן ובעל ערך רוח, אבל מי שעובד בחבר קדיש לא חייב להיות קפדן, אז אולי גם הם לא יקפידו. ואף על פי כן, סנדל עושה לכבוד הפסול החליץ. אני אומר כך, יש גמורה נוספת בשבס דף סמך ווב, שם מדובר בסנדל של סיידים, סנדל של סיידים, ושם מבואר תומס מדרס, חליץ. גם שם שואלים חזל וכי להילוך העוביד, סיידים לובשים את הסנדל הזה כי הסיד אוכל את האור, הם לא רוצים לקלקל את הנעליים שלהם. אז יש סנדל מיוחד בשעה שעובדים בסיד. אומרים חזל שכן הסייד מטייל בו עד ביתו, זה כושר לחליצה, זה תומת המסמדת, שכן הסייד מטייל בו עד ביתו. שם חזל לא אומרים אם הוא ירצה ללכת לא יקפידו עליו, משום שזה לא נחשב עובד להליכה, אלא אם כן הולכים איתו. לא מספיק שיש אפשרות תיאורטית לא יקפידו. בסנדל של סיוד אומרים חזל שכן הסייד מטייל בו עד ביתו. בסנדל דבדינה לא כתוב ששליח בייזן הולך בו עד ביתו, כנראה שהוא לא הולך בו, משום שהסנדל שעשוי למצווה חליצה לא צריך להיות להילוך העובד, אבל כן צריך שיהיה אפשרות תיאורטית לפחות ללבוש אותו. אם לא מניחים ללבוש אותו, אם אף אחד לא יכול ללכת איתו, אז הוא ודאי לא סנדל. סוכס מצווה לא צריך להיות עשוי לשם צל, אבל הוא צריך לתת צל, אחרת הוא לא קרוי סוכה. אם חמוצה מרובה מצלוסה הוא לא קשר. נר של אבדולה לא צריך להיות עשוי להעיר אם הדליקו אותו לשם מצס אבדולה, אבל צריך להנות לאורו, הוא צריך לתת אור, אחרת הוא לא נר. וגם ציצס, גם אם בגד של ציצס, ציצס שעשו לשם מצווה לא צריך להיות עשוי לשם הנועס לביש, אבל צריך לבוש אותו. אם אי אפשר ללבוש את הסנדל ולא נותנים ללבוש אותו, אז הוא לא נעל. אבל שם לא צריך ששליח בייזן יטייל בו עד ביתו. שם מספיק. אם הוא ירצה ללכת בו, מי קופד על הידיינה. אבל בסנדל של תכריכים לא מספיק שלא יקפידו. שם צריך להיות להיליך העובד. שם צריך שילכו בו. ומכיוון שלא הולכים בו, זה פוסל החליץ. ולכן אני אומר שסנדל דבי דין, גם בזמננו, בזמננו לא נאמר ששליח בייזן מטייל בו עד ביתו. אם הוא יטייל בו עד ביתו, הוא יטייל בו גם בחזרה, כי אשתו לא תיתן לו לכנס עם הסנדל הזה לתוך הבית. ב-50 השנים האחרונות אף שליח בייזן לא הלך עם סנדל דבי דין ברחוב, אבל אף על פי כן זה קשור. מכיוון שהסנדל עשוי לשם קיומיצס חליצה, הוא קשור לחליצה, בתנאי שאפשר ללבוש אותו, שיש אפשרות תיאורטית לבוש אותו. אף אם אף אחד לא עושה כך, זה כושר לחליצה ואין לפקפק בקשרותו. אז מארבע סוגיות אמרנו יסוד אחד. יש לפעמים חפצה שצריך כוונה מסוימת כדי לתת לו שם, ורק אז הוא קשר למצווה. אין מצווה אלא בבגד. מה מגדיר בגד? מה מגדיר נר? מה זה נר שאנחנו מברכים בוירם אוירי ויש? מה מגדיר סוכה? מה נותן לו שם סוכה? מה נותן לנעל שם נעל? אז יש כוונות מציאותיות שמגדירים את החפצס האלה. נעל זה דבר שנועלים, שהולכים בו. סוכה זה דבר שנותן צל. בגד זה דבר שאנשים לובשים להנאתם. ויפר פי כן אנחנו אומרים, כל אלה שנעשו לשם קיום מצוותן, כוונה זו מכשירה אותם לקיום המצווה, אף אם הם לא נעשו עם אותם הכוונות הנצרכים להכשיר את אותם החפצס, כאשר הם לא נעשו מעיקורה לשם קיום המצווה. כך נעל אני הסדייתי ליישב את שאלתו של רב אלחונן, איך אנחנו מקיימים מצווה ציצס ומברכים על מצווה ציצס בתלס גודל שוודאי איננו עשוי לשם הנועס לביש. אז עד כאן עסקנו במיני הבגודים מצד החומר, צמר הפישטים, שער מינים, מינים שאולי אפילו מדרבונונים במצווה ציצס, ואחר כך עסקנו בגדר של הנועס לביש ובגד שאיננו עשוי לשם הנועס לביש. עכשיו בקיצור נמרץ לגבי שיעור טלסקופ. מה השיעור של טלס? סעיף הראשון בסימן תד זיין בשולחן אורך אור החיים. שיעור טלס לחיוב ציצס זה בגד שקוטן שאיננו צריך שישמרו עליו, יכול לחסוד בו רוישוי וריבוי. זה שיעור טלס. אני לא נוהג בשיעור הזה להיכנס לפרוטים של שיעורים, ולכן אני לא אעסוק בסנטימטרים, לא באורך ולא ברוחב, אלא יותר בשורשי ההלוך. בימי קדם רובה דאלמה הלכו עם טליתות קטנים פוחס מקשיר. לפעמים זה מעודד אותנו להיווכח שלפחות באיזשהו תחום אג'ר דור, לפחות באיזשהו תחום אנחנו בסדר. כי הרמ"א כותב לפני כמעט 400 שנים, וכך גם המוגן אברהם, שבימיהם רוב רובם של אנשים לבשו טלסקוטן פוחס מקשיר, ומאוד מתחפתים ליישב את המנהג הזה. אורך השולחן יש לו שיטה מיוחדת. זו לא שיטה ראשונית, הוא מתבסס על ראשונים, אבל מבין האחרונים אורך השולחן הוא יחיד, והוא כותב שכל השיעור של טלס ניתן רק לטלס גודל שנוהגים להתעטב בו, אבל טלס קוטן אין לו שיעור. כל טלס קוטן שאדם ילבש חייב בציצס, חייב משום שהוא לובש את הטלס קוטן הזה ואין לו שיעור. כך כותב אורך השולחן בסימן ח' ועוד פעם בסימן ת'זיין. אבל לא הדר כמישה, לא המוגן אברום, לא המשנה ברורה, רוב הפויסקים לדורסיהם ראו כדבר פשוט שהסעיף הראשון בסימן ט"ז מתייחס לכל טלס החייבת בציצס, טלס קוטן כמו טלס גודל. הישועס ינקב אף הוא כותב לא כל כך חד כמו חשוכן, אבל הוא מתבסס על הבך והוא אומר שבגד אפילו קטן משיעור, אבל אדם שרגיל ללבוש אותו מעין איזשהו גדר של אח שווה, זה חייב בציצס כאשר הוא רגיל ללבוש את הבגד אף שהוא פוחס מקשיור. כך כותב הישועס ינקב, ולפי דברי הבך, שוב כדי ליישב את המנהג הזה. הדר כמוישה סימן ח' הוא כותב, מכיוון שבגד פוחס מקשיר איננו חייב בציצס, אז ראוי לא לברך לסעדיו בציצס, אלו בנוסח על מצווה סיציס. משום שלהסעדיו משמע שעכשיו אנחנו מקיימים את סיציס ולא היא. זה פוחס מקשיר, אתה לא מקיים מצווה. על מצווה סיציס משמע שאנחנו מברכים מעין ברכס השבח. מודים לקודש ברוך הוא שנתן לנו מצווה סיציס, אף אם עכשיו אנחנו לא מקיימים מצווה זו. ולכן זה פלאי פלאות, קשה להבין את הרמו. אם אין כאן מצווה זה ברוך עליו התול, אז מה זה משנה באיזה נוסח אדם מברך? אדם שאוכל פוחס מקשיר מצה יכול לברך על מצווה סמצה, הלו בלב הכי הוא מברך על אכיל הסמצה ולא לכל מצה, ויאף על פי כן זה ודאי ברוך עליו התול אם הוא אוכל פוחס מקשיר. אז מה פשר דברי הרמו שעל בגד פוחס מקשיר לא יברכו להסעטף אלו על מצווה סיציס? אם הוא לא מקיים מצווה זה ברוך עליו התול, גם אם יברך בנוסח על מצווה סיציס. רב מוישה חלק בייז כמדומני, אני לא זוכר איזה מארבעת התשובות שציטטתי מקודם, אני חושב דווקא יורדי נון בייז, רב מוישה כותב, מכיוון שכך נהגו, והרמו הרי כותב שכך נהגו ללבוש בגד פוחס מקשיר ולהטיל בו ציציות בער בקמפס אקסוס, אז המנהג, והרי אנחנו מברכים על המנהג, ולכן אפשר לברך גם על ציציס ובגד פוחס מקשיר. לדעתי זה תימא גדול, לא מתיישב על הלב כלל וכלל. גם לשיטת הראשונים שמברכים על המנהג, זה רק מנהג וסיקין שיוסד על ידי גדול ישראל, על ידי חכמי תורה, כמו הלל בראש חודש, כמו נר חנוכה בבית הכנסת, אבל מנהג טעות ודאי שלא מברכים עליו. והמנהג ללבוש טליתות קטנים פוחס מקשי ולהתאים לציצס לחוירה זה ודאי מנהג טעות. מי שרוצה לקיים מצווה ציצס צריך לקיים אותה קשיו. על מנהג טעות לעולם לא מברכים, יתרה מזו, אם זה מצד מבורכם על המנהג, דווקא שני המנהגים הבולטים שכל הפויסקים מדברים עליהם כשמברכים על המנהג זה הלל בראש חודש, מה נוסח הברוכה? לא על מצווה סלל אלא לקרוא יזה הלל. איך אנחנו מברכים על נר חנוכה בבית הכנסת? להדליק נר של חנוכה, לא על מצווה חנוכה ולא על מצווה סהלל. אז למה הרמו אומר לברך על מצווה ולא להסעתף? ולכן פירושו של מוישה לא מתיישב על יבי כלל. צורך לא אומר בדברי הרמו אחד משני פירושים. חלק מהדברים שאמרתי היום בשיעור עלו בדעתי עכשיו תוך כדי דיבור, ולכן הם עדיין לא מופיעים בקונטרסט שנמצא בו בחוץ על השולחן. צריך לומר אחד משני דרכים. יש תז ביורדי הסמן א' עוד י' ז', כותב התז על מצווה שחיתו. זה מצווה שחיתו איננה ברכס המצווה אלא ברכס השבח. משום שלא מברכים ברוכה ברכס המצווה על מצווה קיומית. אנחנו לא מצווים לשחות. ערש אסור לאכול בשר בלי שחיטה, ולכן כאשר אנחנו רוצים לאכול בשר צריך לשחוט, ולכן טוען אתה שברכס השחיטה היא ברכס השבח ולא ברכס המצווה. אולי הרמו נוקט כך גם לגבי מצווה ציציס, והוא נוקט שברכס הציציס ביסודו הוא יותר ברכס השבח ולא ברכס המצווה. אם כן, יש טעם לדבריו. אף על פי שאנחנו לא מקיימים עכשיו מצווה ציצס, אבל בכל זאת לובשים ציצס, ומכיוון שמדובר בברכס השבח ולא בברכס המצווה, אבל לפחות לברך ברוכה שלא יהיה מחזיק שקרה, שמבחינת הניסוח לא משתמע כאילו עכשיו אנחנו מקיימים את המצווה. אבל גם הפירוש הזה דחוק עד למאוד. א', משום שגם הטס בשחיטה שיטה מחודשת עד למאוד, ויש לחלק בין שחיטה לציצס. בשעה שאדם שוחט, הוא לעולם איננו חייב לשחוט. הוא לעולם איננו חייב לשחוט. הוא שוחט כדי שיוכל לאכול בשר. אבל שחיטה לעולם איננה חובה בכל שעה נתונה. ציציס, ברגע שהוא לובש דלת קנפס, המצווה הופכת להיות חובה. בכך ציציס שונה משחיטה. כאשר הוא לובש דלת קנפס, הוא מחויב בציציס. רבי עקיבא איגר בהגאות לשולחן ערוך אור החיים סימן י"א כבר מדגיש את ההבדל הזה בין ציציס לשחיטה. ולכן בציציס ודאי מסתבר תפי שברכס הציציס היא ברכס המצווה ולא ברכס השבח. אי בדידי טליה נראה לי שצורך לא מפשט בדברי הרמ"א, גם המהלך הזה עדיין צריך ליבון, הוא לא לגמרי מתיישב על הדעת, אבל כך כמדומני שצורך לא מפשיטת הרמ"א, חיוב ציציס לקה, אלא בבגד שיש לו שיעור, אבל מצווה ציציס יש גם בבגד פוחס מכשיעור. וזה מעין פשרה בין שיטת האורך השולחן לפשטוס ההלוכה. אני אומר, אדם מקיים מצווה בכל בגד שיטיל בו דלת קנפס. אוריסו מויסו יזכרתם. אבל רק בגד חשוב שיש לו שיעור חייב בציציס. לא חייבוהו אלא בבגד שיש בו שיעור. אבל מצווה יש. אנחנו מבדילים במצווה של רשוס לחיוב. ולכן אפשר לברך גם על בגד פוחס מקשיר, משום שיש בו מצווה. אבל אז לא לברך להסעטב בציציס. אלא על מצווה ציציס. מצווה יש, אף על פי שחיוב אין. הקושי במהלך הזה הוא גם כפול. עצם ההבחנה שיש מצווה אבל אין חיוב, יש בו חידוש, מהיכתיסה. בפרט אם נאמר שהשיעור דיורייסה, ודאי שיש קושי גדול יותר לחלק, שיש מצווה גם פוחס מקשיר, אבל חיוב אין אין מקשיר. הקושי השני, האם אנחנו מברכים בכלל על מצוות של רשות? כבר הזכרתי כמה פעמים שהסוגיה הזו אצלי כלל לא פשוטה. מצד אחד כותב הרמב״ם בסוף פרק תסבוב מלכס תרומס. הלכה האחרונה בלכס תרומס. קיינו אויכל תרומה מברך, אשר כדשונו בקדישוס של ההרן וציוונו לאכול תרומה. כך כותב הרמב״ם. אכילה סכומה זה מצווה של רשות, לעולם לא שייך בביטול מצווה ססי. כהן לעולם איננו חייב לאכול תרומה. כשהוא אוכל תרומה מקיים מצווה, כשהוא לא אוכל, הוא לא ביטל מצווה. ואף על פי כן כותב הרמב״ם שמברכים. לעומת זאת, מצה כל שיבו לשיטה סגרו? לדעת סגרו יש מצווה במצה כל שיבו, אבל לא מברכים. אז די חמד, זה דבר מעניין, אז די חמד, כתב מכתבים לגדול הליטה כשהוא ראה בקרים, חצי האי קרים, קרימיה. הוא ראה מנהג שמברכים על מצה כל שיבו. וזו היה הפתעה גדולה בעיניו, והוא כתב מכתבים לגדול הליטה לשאול אותם האם לדעת הגרו שיש מצווה של רשות לכל מצה כל שיבו, האם ראוי לברך. כולם כאחד כתבו, מה פתאום, לא מברכים, אף שיש מצווה, אין חיוב, לא מברכים. רק המשב דובר הנציב קצת מאיר פנים, והוא כותב לו חייבים לברך, אבל זה לא ברוכה לבטול, החידוש גדול של הנציב, כי בכל זאת יש מצווה לא ברוכה לבטול. אני חושב, אולי זה קצת העזה, שהמנהג ששדה חמד ראה בחצי האי קרים היה מנהג שיסודו במנהג הקראים, משום שהאזור הזה היה מרכז גדול של קראים מימים ימימה, והם קימו את המצווה כפי שכתובים בתורה, בלי המסורת של חז"ל, שבעה יומים תוך למצס. ואם תשאלו, אבל כל ברכס המצווה, זה לא דאורייתא, זה לא כתוב בתורה. אז כנראה שהקראים או צאצאיהם בחצי האי קרים לא היו כאלה קראים פרומרס, לא הקפידו על כל דקדוקיהם, והיו להם ערבוביה של מנהגים שונים. מצד אחד ברכו ברכס המצווה, גם אלה שלא היו קראים, אבל מצד שני יכול להיות שנשתערו מנהגים מימי קדם, והם התייחסו למצה כל שיבו, כאילו זה חיוב גמור, ולכן ברכו כל שיבו. בכל אופן רבו ישראל, אז כל הסוגיה הזו, האם מברכים על מצווה שאיננה חיוב, על מצווה של רשוס, אני מקווה שכולם מבינים את דבריי, זה גם לא מצוות קיומיות, יש שלוש גדרים במצווה, יש חיובים. יש חיובים, כמו תפילין, כמו מיקרו מגילו, כמו הדלוקס נחנקה, אלה חיובים, אלה מצוות חיוביות. כמו לולב, יש מצוות קיומיות שהופכות להיות חיוב במצבים מסוימים. כמו ציצס, כשהוא לובש דלת קמפס, הוא חייב ציצס. כמו שחיטה ותחומס המייסס, כשהוא אוכל פלס של ארץ ישראל, הוא חייב להפריש. יש מצוות של רשות, שלעולם לא שייך בהם ביטל מצווה. כמו הדוגמאות שהבאתי, כהן שאוכל תחומה. מצה כל שיבו. בגד פוחס מכשיעור. לדברנו, יש בו מצווה, אבל אין בו חיוב, ולכן כלל לא ברור שמברכים. אחרי כל הנעל, רבו ישראל, עדיין אין לנו דרך מורווחת ליישב את המנהג שנהגו בימי קדם, ללבוש תליטות קטנים ולברך עליהם פוחס מכשיעור. אמרנו דרכים שונות. אז בתחום הזה כמדו משאח שרדור, והיום אנחנו מקפידים על שיעור גם בתלסקוטן, כך כמדומה וכך ראוי כדי להדר ולחבב מצווה חשובה זו. מצווה זו אכן היא מן היקרות והחביבות שישנם. הזכרתי בתחילת השיעור רק על מעט מצוות אמרו חז"ל שהם שקולים כנגד כל המצוות שבתורה, וציצס אחת מהם. יש גמור במנוחס ממגימה לומד בייז, משל נפלא עד למאוד. הציצס הלא מורכבים משני חלקים, מתחילס ומלובון. אז לנו אין היום תחילס, שמה יש לנו תחילס, שמה יש לנו כמה תחילס, אני לא יודע. אז רוב המדקטיקים במצוות לא לובשים תחילס, יש כאלה שכן לובשים תחילס, יש כמה שיטות, מן הסתם עוד יהיו נוספות. בכל אופן, הציצס מורכבים מתחילס ומלובן, וחזל אומרים במנוחס מהם גמרון ואיז, גודל אונשו של תחילס, גודל אונשו של לובן, יויסם אונשו של תחילס. משה למה עדו ודוימה, למלך שאמר לעבדיו, למקצת עבדיו אמר, הביאו חותם של טיט, ולעבדים אחרים אמר, הביאו חויסם של זהוב. לא אלה הביאו, ולא אלה הביאו. אונשו של מי גודל? ודאי אלה שלא הביאו חויסם של טיט. אלה שלא הביאו חויסם של זהוב, יכולים לתרץ את עצמם, לא קל להביא חותם של זהב, מנהיה נביא, נפרוץ את הבנק, לא כל אחד יכול להביא חויסם של זהוב, לא מצאנו, אין בידינו זהוב, אבל חויסם של טיט לא יכולתם להביא, כל אחד יכול להשיג טיט, למה אתם התרשלתם? כך אומרים חז"ל, גודל אונשה של לובן יויסם אונשה של תחילס, והטויסס כותבים שם במנוחס ממגימן המדבייס, למה ציצס קרויה חויסם של טיט? משום שהציצס הם סמל של עבדוס. כמו קו לדעבדה שלמדנו במסכת שבס, כך מביאים את הויסס. בימי קדם עבדים היו נושאים סימן היכר על בגדם, על הבגד החיצוני שלהם, סימן וסמל שמכריז עליהם, עבד אני ולא בן חורין. ואלה הציצס, הציצס הם חויסום של טיט. שהרי מהי עבדוס? מהי עבדוס? מה תמצית עבדוס? תר יד מצווס. אנחנו עבודים כי יש לנו עבודה ואנחנו צריכים לעבוד. מה העבודה שלנו? תרי"ג מצוות, לא כל כך לקיימת, קל לקיים את כולם. זה תמצית העבדות שלנו, וציצות שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. ורש"י כותב בפרשת השבוע, בסוף פרשתנו כבר כותב רש"י, למה מצוות ציצות שקולים כנגד כל המצוות שבתורה? למה במצוות זו כתובה בתורה וראיסא מויסא יוסחרתם את כל מצוות השם? משום שציצס בגמטריה 600, ואנחנו מוסיפים 8 חוטים ו5 קשרים, זה 13, ולכן ציצס מזכיר לנו תרי"ג. הציצס מזכירים לנו תרי"ג. וראיסא מויסא יוסחרתם, ולכן זה חויסם של טיט, חויסם של עבדס, כי זו תמצס העבדס. אם הציצס הלובון שבו זה חויסם של טיט, משום שזה עבדס, אז מה זה תחילס? חויסם של זוב, אז מה זה חויסם של זוב? אני חושב שחויסם של זוב זה חויסם של מלכוס, משום שאנחנו לא רק עבדים. כבר אמר רב שמעון, רב שמעון בר יוחאי, כמה פעמים במסכת שבס, שבס קי"ח, שבס סמך זין, כל ישראל בני מלוכים. רב שמעון הולך בדרך רבו. רבי עקיבא אומר, כל ישראל ראויים לאויסו איצטלה, איצטלה בסקוף מונה. מה יש באיצטלה בסקוף מונה? אני משער שיש בו תחילס, מן הסתם יש בו גם זוהו, אחרת זה לא היה עולה קוף מונה. התחילס שחזל קוראים חויסים שלו, זה בגד של מלכוס, לכובד ולתפורס, גם בגדיו של הכהן היה בהם תחילס. זה חויסים של זוהוב, משום שהציצס הם חויסים של טיט, להזכיר לנו שעבדים אנחנו, אבל גם להזכיר לנו שבני מלוכים אנחנו, ולא רק עבדים. יש מדרש נוסף, משל נוסף, נפלא אף הוא, בפרשת השבוע במדרש רבה, על הפסוק ויוזו להם ציצס. כתוב במדרש, מושל המעדו ודוימם, לאדם שנפל מתוך אונייה, אונייה בלב ים, ואדם נפל נהיה למעקה, הוא תובע במצולות. והקברנית מושיט לו חבל הצלה, ואומר, אחוז בחבל, אחרת אתה תובע, אתה תובע בן רגע למצולות הנשייה, והוא אוחז בחבל. והחבר הזה זה הציצס, כך כתוב במדרש, הקברנית מושיט לו אחוז בחבל. אנחנו בעולם הזה, קל לנו לדבוע בהב ליעולם הזה, וכל התאוות והפיתויים שיש בעולם הזה, והקברנית הגדול מושיט לנו חבל הצלה. אלה הציצס, וראיסם אויסו יוזכרתם את כל מצווה השם ועשיסם אויסו. זה אחר. וכי די לו לאדם שטיפס מתוך המצולות, מתוך המים, והוא מתיישב על סיפון האונייה, זה עדיין לא תכלס הבריאה. הציצס זה לא רק חבל הצלה לעלות אותנו במצולות, זה גם חבלי קסם לעלות אותנו אל הקדוש ברוך הוא, וזה התכלס. הלובון נועד להוציא אותנו מהמצולות, אבל התכלס נועד לעלות אותנו למרומים. אבל תכלס אמרו חז"ל, תכלס דוימה לים, ים דוימה לרקיע, ורקיע דוימה לכיסא יעקב. הציצס לא רק מעלים אותנו מן המנצולות כדי שנשאר ביבשה, לא, אנחנו לא נשארים ביבשה, אנחנו צריכים לעלות עד כיסא יעקב. וזה כבר התפקיד של הלובון, זה החויסים של עתיד, להוציא אותנו מהמצולות. החויסים של זוהב אמרו לעלות אותנו הלאה, תכלס דוימה לים, וים דוימה לרקיע, ורקיע דוימה לכיסא יעקב. זה הזוהר וזה העתיד, כי עבדים אנחנו ובני מלאכים אנחנו. והזוהר כותב בפרשס בהר שעבודם למוקם ובונם למוקם, זה לא תארתי דסת, לא כדברי חז"ל במקומות אחרים. כל יהודי צריך להיות גם עבד וגם בן. העבד ירא, מה שמאפיין את היחסים שבין עבד לאדון, העבד ירא, הבן אוהב. אנחנו מצווים בדחילו ביראה, משום שעבדים אנחנו, אנחנו ניצובים ברחימו, באהבה, משום שבנים אנחנו. חויסם של טיט, זה חויסם של עבדס, וחויסם של זוב, זה החותם של בני מלוכים. ואלה הם החבלים של הציצס, לעלות אותנו מהמצולות, ולעלות אותנו עד לשמי שמיים. כי התחילס דומים לים, וים דוים אל הרקיע, ורקיע דוים אל הכיסא הכובד. והציצס מצד אחד רומזים לתרייג, תרייג מצוות שהם עבדוס, וגם לקבלת עול מלכוס שמיים לכיסא הכובד, שזה תמצית המלכוס. אז אנחנו כבר נכנסים לימי הקיץ, ותמיד כשאני מדבר על ציצס בימי הקיץ, אני אומר מהיר הורי ליבי, הרבה בני תורה הולכים בערב שבס לים, הולכים לרחוץ. היינו מצפים כשחוזרים מן הים שיהיו מלאים עם יראת שמיים, הרי התכלס רק דומה לים, הים עוד יותר קרוב לכיסא הכובד. ואם בתכלס יש כל כך הרבה סגולות, משום שתכלס דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכובד, אז כשהולכים לים אנחנו הרבה יותר קרובים לכיסא הכובד. אז למה כשכל החבר'ה האלה חוזרים לישיבות, חוזרים הביתה, הם לא עם איזה מטעם מיוחד של קבלת עול מלכות שמיים, של יראת שמיים שבוערת. בליל שבת לא רואים על כולם, אי אפשר להצביע, זה היה בים, תראו איך הוא מתפלל, עם איזה ברן הוא מתפלל. בדרך כלל זה להפך, אלה שישנים, אנחנו יודעים איפה הם היו בערב שבת אחר הצהריים, אז איך זה יכול להיות? כנראה כדי למצוא את כיסא הכובד צריך לחפש אותו. זה אחד המציאס שלא מוצאים בהסך הדעת. מציאס מוצאים בהסך הדעת. כדי למצוא את כיסא הכובד צריך לחפש אותו. ומי שלא חפש, יכול להיות קרוב מאוד, אבל הוא לא ימצא. אז כאשר אדם לובש את התכלס ואומר לשם ייחוד לפני כן, ובודק את הציציות, ואחר כך אומר ברכת המצווה, ואומר את הפסוקים כשהוא מתעטף בהם, יש לו סיכוי למצוא את כיסא הכובד, שהרי התכלס דוים על הים, וים דוים על הרקיע, ורקיע דוים על כיסא הכובד. אבל כאשר הולכים לים כדי לעשות חיים, כדי לשם הוללות, כדי לשם, אין סיכוי למצוא את כיסא הכובד, כי הכיסא הזה צריך לחפש כדי למצוא. אני גר בירושלים כבר כעשור, אין לנו ים כאן, אבל אני זוכר הייתי גר בנתניה, אז פעם אחת בשנה הייתי הולך לים לתשלך, אז באמת היינו רואים את כיסא הכובד. תלוי למה אתה הולך לים. כשאדם הולך לים בראש השונה כדי להתפטר מהאבונות שבידו ומתבונן בים הגדול, אז באמת קל לראות את כיסא הכובד ולראות את הרקיע, אבל תלוי למה אתה הולך לים ומה אתה מחפש שם. את כיסא הכובד לא מוצאים אלא כאשר נחפשנה כמטמונים. אז יהיה רצון שתמיד נזכה להיות עבדים ובנים, עבודים אנחנו ובני מלאכים אנחנו, שנזכה לשאת בשמחו את החויסם של טית ואת חויסם של זו ואת חותם העבדות ואת חותם המלכות, ונקיים מצווה חביבה זו בהידורה ובשמחה. הקדוש ברוך ירחם עלינו בזכות תרי"ג מצווה שאנחנו מקיימים בשמחה ועול עבדות שאנחנו נושאים בשמחה, ונזכה בקרוב לישוע ישראל ולביאס המושיח במהרו ויומנו אמן.